אז דיברנו על זה שבעצם הספר, היום אני רוצה שברשותכם נתחיל לקרוא בו. הספר הוא בפועל בעצם מתאר את מה שמרן הרב ראה באדרת. הזכרנו כבר במפגש הראשון שלנו שהרב זלמן תמיד אומר שמה שתלמיד חכם גדול כותב ספר ביוגרפיה על מישהו, על אדם גדול, אז זה ספר שמעניין לקרוא במיוחד, כי זה אומר שהוא מסתכל על האדם הגדול ממקום מאוד גבוה. זה מה שמייחד את הספרים של הרב נריה על מרן הרב, כי הם מכתבים בגובה. יש פסוק במשלי, ואיש כפי מהללו, שבעצם אדם מתאר את זולתו לפי מה שהוא מוצא חשוב. אדם משבח מישהו על משהו, זה סימן שזה מידה שחשובה בעיניו. אז הרב נריה על פי זה כותב בספר שיחות הראייה, שלכל שורה בספר עדר היקר ניתן לצרף מראה מקום של מעשים של הרב. כלומר שאפשר לכתוב למטה הערת שוליים, מרן הרב בדיוק דבר כזה עשה במקום כזה וכזה. אז אנחנו מדברים, הספר נכתב בתקופת תחילת המהפכה הרוסית הראשונה שכשלה. אתם יודעים שהיו שתי מהפכות ברוסיה, הראשונה הייתה בתפרי סמך ה', ובגלל שהצאר מאוד מאוד פחד בצדק שהוא עומד ליפול, כי הוא עמד ליפול, אז הוא בעצם נכנע והסכים לעשות דומה, שזה מין פרלמנט כזה, ששם יהיה דמוקרטיה. אבל אחרי שזה קרה וכל הקהל התפזר, אז הוא ככה מסמס את זה, והמהפכה הזאת קשלה, ואז היא התארגנה במשך עוד 12 שנה, ואז באמצע מלחמת העולם הראשונה, בשנת תרע"ז, הייתה המהפכה הקומוניסטית הגדולה ברוסיה, שעשתה את השינוי הגדול מאוד בכל מה שקשור לרוב יהדות העולם, שזה מה שבעצם אנחנו עד היום, גם ברגעים אלה ממש, חיים את המציאות הזאת שקרתה מאז, של 70 שנות רשע, של מסך ברזל, שיהודים שלא יכלו לדבר עברית, לא יכלו לדבר יידיש, לא יכלו לכתוב עברית, בעצם מנעו מהבנים שלהם את המורשת, ואת הנכדים והנינים שלהם היום אנחנו פוגשים היום, ואנחנו חיים בתוך המציאות הזאת. עכשיו מה שהרב ידבר בתחילת הספר, בהקדמה שלו שנקראת מעט צורי, צורי זה תרופה, מה שהוא עכשיו ידבר זה בעצם על התנגשות של דעות, של השקפות עולם. אני חושב שהפרק, יש הרבה פרקים מקבילים בתוך כתבי הרב לרעיון הזה שהרב לראשונה כותב אותו פה, של התנגשות של כוחות שונים של דעות שונות, שהן אמורות לא לבטל אחת את השנייה, אפילו שהן הפוכות, אלא הן אמורות לייצר משהו שלישי חדש, עוד יותר טוב, ויש לפחות 4-5 מקומות שמרן הרב אומר דברים מקבילים, אבל הפרק שהוא מעובד מתוך הפרק הזה, שהוא הפרק הממש מעשי, זה פרק אורות התחייה, פרק י"ח, שאני בטוח שרובנו פה, אם לא כולנו פה, כבר מכירים אותו ולמדנו אותו, של שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו, שזה הקודש, שזה האומה וזה העולם, כלומר, מי שאנשי הקודש ואנשי התורה, האומה שזה האנשים הלאומיים, הציונות החילונית נקרא לזה, והכוח השלישי זה היהודים האוניברסליים, שמדברים על כל האנושות. שמרן הרב אומר שצריך ששלושת אומללים הרב כותב נהיה אם אנחנו נוותר על אחד מהם, אנחנו צריכים להכיל את כולם. אז זה בעצם הביטוי המעשי המפותח יותר, שגם הרב כותב ביפו, מתוך הדברים האלה. הוא נפתח את הספר בעמוד, סוף עמוד י"ח דווקא, כשאני רק נדע שכשאנחנו אומרים פה מספר עמוד, אז אני מחזיק את המהדורה הישנה. אני חושב שבמהדורה החדשה, שיש אולי פה לרובכם, הם כותבים בצד את המספר העמוד של הסדר של המדורה הזאת. אז בעמוד י"ט במעבר בין העמודים, פה הרב כותב, הרב מפרש לנו בעצם פה בדיוק על מה הוא הולך לדבר בתחילת הספר. הרב כותב, אותם פירודי הדעות ושינויי הסגנונים. כלומר, אנחנו בעצם מבינים שהרב מדבר על פירודי דעות, על דעות שונות שיש בין תלמידי חכמים, כוחות מתנגדים, שיש בין אנשי הרוח בישראל. מה שהרב כאן אומר, לא נקרא את זה עכשיו, כשנגיע לשם, שזה מה שגורם לרפיון גדול באמונה. הדבר האחרון שאני רוצה לומר לפני שאנחנו ממש מתחילים לקרוא בפנים, פעם שמעתי את השם הזה, אתם תשמעו הרבה ממני, הרב דוב ברל ויין. הרב ויין, אני למדתי אצלו בארצות הברית כשהייתי נער, והייתה ישיבה תיכונית וישיבה גבוהה ביחד, כמו נגיד שבני צבי תהיה פה עם ישיבת בית אל, פנימיה אחת, בית מדרש אחד, יצירה מאוד מיוחדת המציאות הזאת. והוא היה ראש הישיבה, היום הוא כבר ב-25 שנים האחרונות, 26 שנים, מעורב של בית כנסת הנשיא ברחביה, תמיד חכם גדול, הוא פה היום בן 86, והוא אמר לנו, אני זוכר שהאמונה של יהדות העולם בכלל, אבל יהדות רוסיה בפרט, אבל באמת זה נכון על כולם, הייתה מאוד מאוד רחבה, היא מאוד הייתה על פני, בכל מקום שהלכת הייתה אמונה, אבל הייתה מאוד דקה, שכבה מאוד דקה. וכל זעזוע ממילא יכול היה לפרוץ בעדה. מה שהוא רצה להגיד שהייתה רחבה אבל דקה, זה אומר שהייתה הרבה תמימות של אמונה, שהיום מאוד חסרה לנו, והיום מאוד מנסים לחזור אליה. החפץ חיים מסופר שהוא היה מדבר עם ריבונו של עולם על בסיס קבוע, כאילו בשמחה בכל רם, היה יושב, מדבר עם ריבונו של עולם. וקראתי בכמה מקומות כבר שזה לא היה לא מייצג, זה היה ככה. היהודים היו, הייתה תמימות כזאת של אמונה, שיש, הקדוש ברוך הוא היה בכל מקום, במציאות של אדם נולד לתוך קהילה, לתוך שעוטפת אותו, אבל לא היה שום בירור, לא היה העמקה. אמונה זה לא היה דבר שלומדים אותו, לא בבית המדרש, בוודאי שלא בבית, לא היה את הכלים ללמד אמונה, וכל כתבי הרב מלאים בדבר הזה שצריך להעמיק את האמונה. ולכן כשהיו זעזועים, אז באופן טבעי, דיברנו על זה במפגשים הראשונים שלנו, שאנשים, ברגע שרק השתחרר הפקק, עזבו. ולא סתם עזבו, עזבו להיות בהנהגה של כל מיני דברים, של כל מיני איזמים כאלה, כן? קומוניזם וסוציאליזם, איתאיזם, וכל דבר תמיד היהודים הובילו, היו תמיד חלק מההנהגה של כל הדברים. טוב. מי רוצה לקרוא? החיסרון יש, בגלל שזה מוקלט, מי שקורא לא כל כך ישמעו אותו, אבל אני חושב שנתגבר על זה בכל זאת. אז איך נעשה, מי רוצה לקרוא? שאני אגיד מי קורא. נו, לא נזרום. ימים רבים, מעט, אולי מעט צורי.
ימים רבים עבור החוכמה המכנית לחוק המעלה שגיאה, ששני כוחות המתנגדים לזה הם מולדים שחילה בפרצם, היה לקו להתעשייה שהיה לה כבר בעוזר הצברה. אבל באו הניסיונות ולחורה הקרה, עד שצעדה בגרון ההחלטה כבר שחילה לבין ושני כוחות המתנגדים בפרצם, עם כוח חיובי מקודש, שגם הוא הגיע לכוח קורל לעמד בבני אדם שידעו איך להשתמש בו.
מה זה מכנית? מה? נכון, מדע, מדעית. ימים רבים עברו על החוכמה המכנית, כלומר המדע במשך כל שנות דור, במשך הדורות, היה להם חוק מלא שגיאה. כלומר, הם חשבו משהו שהוא מסתבר היום כטעות מאוד גדולה. שמה? ששני כוחות המתנגדים זה את זה, מולידים שלילה בהיפגשם. משהו רע קורה כששני דברים שמתנגדים אחד לשני נפגשים. קצת כמו דרך אוטוסטרדה, כן? דרך מהירה, שני רכבים נוסעים אחד מול השני, זה לא ניגמר טוב. אז מכאן הסיקו ששני כוחות המתנגדים זה את זה מולידים שלילה בהתפגשם, זה היה לקו התעשייה, זה היה הסדר, ככה חשבו, ככה חשבו בכלכלה, ככה חשבו במדע. שהיה לה כעול ברזל על צווארה, וזה היה אבן רחיים, זה היה על הצוואר, זה היה כל פעם שקרה משהו שבמדע, שני דברים שסותרים אחד את השני, זה הרס את הכל, אי אפשר היה להתקדם. אבל באו הניסיונות, התחילו לעשות ניסויים מדעיים, או שנגיד ניסיונות גם מלשון ניסיון, הניסיון הראה, והתרחבה ההכרה, ואז פסתה ההכרה, כלומר אנשים התחילו להבין, עד שצעדה בגאון, עד שאפילו זה כבר נהיה כלל מפורסם, הפוך. ההחלטה כי לא שלילה יולידו שני כוחות המתנגדים בהיפגשם. כי אם דווקא הפוך, כוח חיובי מחודש. מתוך פגישה של שני דברים שמתנגדים, נולד דווקא דבר שלישי מחודש, שלא היה קודם. לא היינו מקבלים אותו לולי ההתנגשות של שני הדברים האלה. שגם הוא יהיה לכוח פועל להנות בו בני אדם שידעו איך להשתמש בו. כי יכול להיות שאפשר להשתמש בכל יצירה באופן שלילי, אבל אם ידעו איך לאכול את ההתנגשות הזאת ולהפיק ממנה את הדבר הטוב, אפשר להרוויח מזה הרבה. תנו אולי אתם דוגמה מכלכלה, בעולם הכלכלה. איפה אנחנו יודעים, איך יכולנו לחשוב שהכלל הזה יהיה נכון בכלל הראשון, ואיך היום אנחנו יודעים שהכלל השני הוא לא נכון?
תחרות.
תחרות, נכון מאוד. במשך דורות, העולם היה עולם קומוניסטי בעצם בעניין הזה, שאפילו בהלכה יש לזה שורש, כשאדם לא ירד לאומנותו של חברו. לא שחס ושלום ההלכה מבוססת על הנחה לא נכונה, אני רוצה להגיד שאפשר להרחיב את ההלכה הזאת להנחה לא נכונה, ולהגיד שבכל מקום שיהיו שתי מקולות, ובהכרח יאמר ששניהם יפסידו. אז הלכה זה בצד היבש של הדבר, כי בסוף צריך להכריע באופן מעשי. אבל א', להלכה הזאת יש הרבה סייגים, וב', במובן הכללי של ההסתכלות מלמעלה, מגובה, איך אנחנו נגיד? נגיד הפוך, שמה זה גורם? תחרות. אני זוכר ש... לא יודע אם אתם זוכרים, אבל כשהטלפונים, הניידים התחילו לייצר אותם, המחירים היו מאוד יקרים, לא יכולת לבוא לחברות השכה ולהגיד, אין לי את הטלפון פה, אני יכול לעשות שיחה רגע הביתה. כלומר, יכולת, אבל היית משאיר לו שקל. ואם הוא היה מעריך בשיחה, אז היית שם לו שניים. כי כל שיחה עלתה הרבה כסף. ברגע שפתאום נהיו חברות מתחרות, ולא רק חברת פלאפון, אלא היה סלקום ואורנג' ואחרים, מה זה לאט לאט קרה, או מהר מהר, שהמחירים צנחו. והיום הם רבים עליך, תבוא אלינו, אנחנו כמעט לא גובים, אנחנו רק גובים איזשהו סכום כל חודש, ואנחנו פחות, ודילים, זה הכל נובע מתחרות. כלומר, חשבו שהשמיים נפלו מזה שיש הרבה חברות. במקום זה קרה בדיוק הפוך, כולם הרוויחו. זה... כלכלה. נכון, בסדר. לכן אני חושב הרב אמר שידעו איך להשתמש בו. גם ההתנגשות צריכה להיות בחוכמה. היא צריכה, תכף אנחנו נראה שהרב יגיד, היא צריכה להיות כזאת שמפרה ולא כזאת שמבטלת, שמוחקת את השני. באמת אני רוצה על זה להוסיף, כדאי שנדע, יש המרן הרב קרח יחד עם עדר היקר שלו, עם הטופס שלו, עם העותק שלו, הוא קרח פנקס כתב, כאילו, דפים, שנקראים פנקס ה' ברשימת הפנקסים, וזה נמצא בתוך פנקסי הראייה כרך א', הכרך השמן הזה, שם יש פנקס ה', פנקס יש בו 77 פסקאות שנכתבו ממילא בפרק אחד, אז אחרי שזה יצא לאור בתפרי סמך וב ביפו, וב-77 פסקאות האלה יש הרבה פסקאות, מתוכם נדמה לי ש-18 נתפסו באורות, באורות התשובה וזרונים, אורות ישראל ואורות התשובה וזרונים, ושם זה נראה שחלק מהפרקים הר"ן הרב כאילו מוסיף דברים ומבאר דברים שנמצאים בעדר היקר. הפסקה הראשונה, הסעיף הראשון, באותם 77 סעיפים, הרב אומר את זה. הוא אומר שזה שיש כוחות שמתנגדים זה לזה, מולידים, לא מולידים שלילה בהיפקשם אלא כוח חיובי מחודש, אין זה אומר, מוסיף, ששני הכוחות שהתנגשו נמחקים. ואולי לזה הוא רמז כאן שידעו איך להשתמש בו. כלומר, אנחנו הופכים את זה משניים להיות שלושה. ולא, זה לא מבטל את את הקודם.
ואיפה זה בא לידי ביטוי בחוכמת המדע?
מה, בחשמל, פרוטונים, מינוס, פלוס, זה לא כל כך התחום שלי, אבל אגב, כתבו על זה. אני חושב שהרב אבינר בפירוש שלו לעדר היקר, כלומר, זה שיעורים שהוא העביר, אני חושב ששם הוא מביא, שם איזה שתי דוגמאות, אני חושב שמביאים על המדע. מצטער שאני לא כל כך בתחום.
ובכלל הכותרת, מה
הצורי,
זה
הולך לצורי לדעת? צורי זה תרופה. רב נריה כותב, כתבתי לי פה, הצורי הוא גילוי המאורות שבתורה העיונית, העושר הרב הגנוז באוצר המחשבה הישראלית לדורותיה. כי הרב, מה שהוא הולך לדבר עכשיו, בעמודים הבאים, זה שבאמת צריך פשוט להרחיב את חוכמת האמונה, את העיון בספרי המדע שלנו, פילוסופיה יהודית, במורה נבוכים, בכוזרי, באמונות ודעות, שזה המעט צורי, זה התרופה שצריך לתת בעצם לתופעה הזאת שיש ניגודי דעות בציבור. אוקיי, עכשיו הרב יגיד, אני בכוונה משתדל קצת לפני שאנחנו קוראים להגיד מה הרב הולך להגיד, בגלל שהזכרנו את זה כבר, בגלל שהסגנון של הכתיבה של הרב כאן הוא מאוד מאוד לא בפסקאות קצרות, אלא הוא מאוד ארוך. אז, וגם הסגנון שלו, בעיקר בעדר היקר, הוא מאוד מופשט, ואפילו בעברית קשה, אז, בתחבירית קשה, משפטים ארוכים, אז קצת מבארים לפני, יותר קל אחר כך לראות את הדברים בפנים. מה שהרב בעצם יגיד עכשיו, זה ש... זה שאנחנו מבינים את זה במדע, וזה שאנחנו מבינים את זה, אמרנו, בכלכלה, שזה גם סוג של מדע, זה עוד לא אומר שאנחנו מבינים את זה גם בענייני רוח, גם בהשקפות עולם של אנשים. איך אפשר לשלב בין השקפות עולם הפוכות של אנשים? אנשים שאמרנו שמדגישים את הנושא של הקודש, אנשים שמדגישים את הנושא של הלאום, אנשים שמדגישים את הנושא של של האנושות כולה. איך אתה מחבר בין הדעות? בסוף יש מאבק ומישהו מנצח. והרב באמת יביא את הגמרא במסכת חגיגה, שאומרת שיש לפעמים, יש דעות שונות, הללו מתארים, הללו מתמים, בסוף אתה צריך להכריע בהלכה, ככה או ככה, כאילו אי אפשר גם וגם, בסוף כשאתה מצביע בכנסת, אתה מצביע לתוך השקפה הזאת, ומתוך השקפה הזאת, איך משלבים בעצם בין השקפות שונות? והרב אומר שההסתכלות הקטנה הזאת היא נובעת מתוך זה שאנשים חושבים שהרוח הוא לא דבר משיש, הוא לא דבר ממשי שאפשר לגעת בו, אלא דווקא רק חומר, רק דברים פיזיים. כאילו זה תכלס, זה שולחן, אבל דברים, כאילו רעיונות מופשטים, כמובן שאפשר לגעת בהם, אז כאילו הם בעצם משניים. אז כאילו שם אי אפשר להכיל את אותם כללים של האנושות. והרב אומר זה הפוך, דווקא הרוח היא זאת שמניעה את העולם. העובדה שמישהו עשה את השולחן הזה זה מתוך רוח, זה מתוך השראת רוח, מתוך שהוא רצה לעשות משהו. בואו נראה את זה עכשיו בפנים. מי עוד קורא?
הרי זה יכול למחשבה האנושית לעמול על הספציפיות וכך שתקופת המחשבה ודומי שמושלם, ואותה המילה שיכול פעמים נכונה להכיר את תקופת המעשינים בעוד שלא לך.
אורח הגון.
אורח
הגון
שאולי
לקבל פניו באורה מצטנה, אוקיי, נראה את זה בפנים, רק קראת את זה בהתאמה באופן כזה שאני חושב שהכל היה מאוד מובן. באמת אני ככה חושב. הכוחות הרוחניים, המידות והמחשבות, אפשר מפרט כאן מה זה כוחות רוחניים, מידות ומחשבות. מידות זה אומר מה? התנהגויות שלנו, כלומר דפוסי, מה זה הלכות דעות ברמב״ם? יש כאלה מתרגמים הלכות מידות. אומרים בשם רבי ישראל סלנטר, שאז התחילו לדבר על המפץ הגדול באופנים כאלה ואחרים, אז הוא אמר שהרעש הכי גדול בשמיים שיש זה כשאדם שובר מידה. זה הרעש הכי גדול בשמיים, כי זה הדבר הכי הכי קשה, לשבור מידה. והמחשבות הם יותר רחוקים מלב בני אדם ויותר מטושטשים בציורה מן הכוחות המעשיים. כמו שאמרנו, זה לא דבר, דבר אבסטרקטי, הוא מופשט, לא משהו שאפשר לגעת בו. זה אומרים על מישהו, הוא רוחני, הוא מרחף, הוא לא איש מעשי. הרבה צריכה עוד המחשבה האנושית לעמול עד שתכיר את ערכם של כוחות המחשבה ואופני שימושם, ושאיך משתמשים בכוחות מחשבה, כדי שהם יהיו באמת הדבר הכי מעשי שיכול להיות. באותה מידה שעל כל פנים נכונה להכיר את כל הכוחות המעשיים שבעולמה, לפחות כמו שאדם נותן קרדיט לדבר שהוא מעשי, דבר שהוא באמת אמיתי, כביכול, כל דבר הוא אמיתי, רק האדם חושב שזה דבר מעשי, משיש שהוא יותר אמיתי. על כן, אף על פי שכבר הגיעה הידיעה הכללית, עד אותה המידה של ההבנה, הידיעה הכללית, כלומר העולם כולו מכיר בזה, יודע, בכלל כשברב אנחנו רואים את המילה כללית, ומדובר על אנשים, על, אנחנו יודעים שהרב מדבר על כלל האנושות. עד אותה, איבדתי את השורה, כן, על כן אף על פי שכבר הגיעה הידיעה הכללית עד אותה המידה של ההבנה, שרק דרכה מצויה היא בכוחות המעשיים כשנפגשים בניגודם, עוד לא התנסה עד כה, היא עוד לא הגיעה למקום ניסה, לכדי גובה בשביל להבין גם כן את אוצר הברכה המוכן מהתנגשות הכוחות המחשביים כשהם נפגשים זה בזה. במצב הניגוד, כשיש שתי מחשבות שונות, שתי השקפות עולם של אנשים, שתי מידות שונות, שתי מחשבות שונות, כוחות רוחניים שונים, השתמשתי בלשונות של הרב בתחילת הפסקה, איך שהם ודווקא הם, כלומר רק ככה, דווקא לידי ההתנגשות בין שניהם, לא שלילה כי אם חיוב וכוח חדש ונעזר באוזם מולידים. ושזה אורח הגון שראוי לקבל פניו באורה וצהלה בברכת שלום ואהבה. לא כיף לאדם שפתאום בשטח שלו מתחיל לצמוח דעה אחרת, השקפה אחרת. לא כיף למנהל מפעל, לא כיף לראש ישיבה, לא כיף למורה בכיתה, לא כיף לאבא לילדים, לא כיף בשום מקום שאתה יש לך דרך סלולה לפניך ופתאום בא מישהו ומפריע לך ואתה צריך להעט את הקצב שלך. וגם לא כיף בכביש דרך אגב, קוראים לזה פקק. אבל את הכביש כבר אמרנו שאנחנו מוציאים מהמשוואה, נכון? אבל אומר הרב הפוך, זה אורח הגון, תקשיב לו. אולי הוא בעצם בא ואומר לך, תקשיב, אתה כל הזמן הולך באיזושהי דרך, תחזור ארבעה צעדים אחורה ותמשיך לשם. אולי לא. אבל תקשיב, זה הפריה. זה בא כאן מישהו שמציב לך איזושהי, אולי מראה או מחסום, חסם, והוא בא ואומר לך, בוא ננסה לחשוב מחדש. וצריך, לא צריך להיבהל מזה.
זה קוראים לו עונת מילה של הידה?
מה? מה זאת אומרת?
הוא הולך עם האמנה שלו, גם עם דבר שלו, ואז מישהו בא ושם לו,
ועכשיו למה לא? מצוין. אמונה תמימה לא אמורה... כן, היא הנותנת. אם אתה אומר מה שאמרנו על המשל של הרב ויין, שאמונה הייתה מאוד מאוד דקה, ברור, אז אם אתה בא ומאתגר משהו דק, אז ברור שהוא נסדק. היום משתמשים במילה לאתגר. אנחנו לא מסתכלים על זה כקושי, אלא כאתגר. אבל ברור, שזה כדי להתמודד עם משהו, ברור שאתה צריך להיות מחוסן, אתה צריך להיות עם כוחות כדי שתוכל לענות על השאלה, דע מה שתשיב. ברור. זה בדיוק מה שיגיד הרב, שצריך פשוט ללמוד בספרים, ואז אתה יודע להתמודד, ובעצם לראות שכל מיני דברים שהיו נראים לך הפוכים, הם בעצם דברים אמיתיים שצריך לקבל אותם. אולי, או להתחשב בהם. מה השעה? אני תמיד בלי שעון. יש שם חמישה. טוב, בוא נמשיך עוד קצת. חוק התולדה החיובית. מי ממשיך?
חוק התולדה החיובית, של פגישה לכוחות המתנגדים, השלים את הכרת אחדות הכוחות של המציאות המעשית לפועל בחומרים. מנושא לדגל האחדות העליונה, המראה כל מחשכי העולם עדי עד. חכמי ישראל אבות התעודה אמרו לנו זה כבר. הללו מתאמים והללו מתארים, הללו עושים הללו מתארים, אל אחד נתנן פרס אחד אמרה, נפגשו כל המעשים ברוכות. ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. זהו חותם הגדול של אחדות המחשבה, שמתאמם את בנות המתנגדים, והתרשם מפני אופק המחשבה והרוח. שמכיר איך שמביא ברכה לעולם. אין רתיעה יותר גדולה להמחלה של ההתפוצצות הכוחות, ובצל הכוחות הרוחניים של כנסת ישראל, החוק הנשגב הזה, החובק בזרוע עוזו ולמי יד.
בזרוע עוזו.
החובק בזרוע עוזו.
ולמי יד. בואו נסיים את הפסקה, אמנם.
במיוחד המחשבה הישראלית, לעומת מה שמעשה עומד על צביון אחד, מגורם את אוכל כל הגוונים והספציאליה שלו. התפוצצות הכוחות של המחשבה.
נראה לי שזה טוב. אצלכם זה לא עוד פסקה אחת נוספת? מה?
נקודה.
פה אפילו הרב צביודה הפסיק. חוק התולדה החיובית. של פגישת הכוחות המתנגדים, כלומר הרב נתן כותרת בעצם לכל מה שהוא אמר עד עכשיו. הרב אומר, בעצם יוצא שהמצאנו חוק חדש. מקודם הוא דיבר על שיש חוק שהיה חוק מלא שגיאה, הרב אומר מה החוק המתוקן? חוק התולדה החיובית של פגישת כוחות מתנגדים. ששני כוחות מתנגדים הם בעצם מולידים תולדה חיובית, וכמו שראינו שם בסוף עמוד י"ח, שמתברר ששתי ההתנגשויות האלה הרב מכוון על דעות, על השקפות עולם, והרב שם מסביר מה הפגיעה שלהם, מה הנזק שלהם. אז החוק הזה השלים את הכרת האחדות הכוחות של המציאות המעשית, כלומר בעצם אם אמרנו שבמדע כבר העולם מכיר בזה, אז עכשיו זה מושלם החוק, אמרנו לחוקק אותו, גם עכשיו כולם יכירו שזה גם ברוח. מה שפועל בחומרים יפעל עכשיו גם ברוח. ונושאי דגל האחדות העליונה, מי הם נושאי דגל האחדות העליונה? מה זה אחדות עליונה? ייחוד השם. מי מוביל את המונותאיזם בעולם? כנסת ישראל. נושאי דגל האחדות העליונה, כלומר נושאי המונותאיזם בעולם, האמונה באל אחד, המאירה את כל מחשקי העולם עדי עד, שאנחנו הערנו את המחשקים, הרב מרחיב בזה במהלך הידיעות בישראל, אנחנו הכנסנו לעולם את האמונה באל אחד, הערנו את החושך של הבערות ושל העבודה זרה בכל מקום בעולם. מי נושאי הדגל האלה? חכמי ישראל אבות התעודה. אמרו לנו זה כבר, כלומר התנאים. זה מי שאומר את זה שם זה רבי אלעזר בן עזריה. שאמרו לו להגיד הלכה, ואמרו לו, זה מה שרצית לחסוך מאיתנו, ואז הוא אומר כמה הלכות, ועוד אמר ועוד אמר, ואז הוא אמר, הללו מתאמים והללו מתארין, הללו עושרין והללו מתארין, אל אחד נתנן, פרנס אחד אמרן, מפי אדון כל המעשי ברוך הוא. זה מתאר וזה מתאמה, והכל בא ממקור אחד. אני חושב שהרב מכוון למה שרשי כותב שם. רשי כותב שם, אין לך מבני המחלוקת מביא ראיה מתורת אלוה אחר, אלא מתורת אלוקינו. עוד פעם, אין לך מבני המחלוקת מביא ראיה מתורת אלוה אחר, אלא מתורת אלוקינו. כלומר, אנחנו כל הזמן יש לנו מחלוקת בתוך בית המדרש. השס הוא אפילו ספר שמנציח את המחלוקות האלה, בניגוד לריף שמביא רק את ההלכה, הוא מביא גם הרבה פעמים את הדעות, אבל את הסיכום, וכמניגוד לרמב״ם שאף פעם לא יביא שתי דעות, אבל השס כולו הוא ריבוי דעות, זה בדיוק, בזה, על זה אנחנו ממלאים את זמננו כל הזמן. אבל איש לא מעלה בדעתו שאחת הדעות היא מגיעה מאלוה האחר. הקדוש ברוך הוא נתן את הכל. אנחנו צריכים לסיים. הנציב כותב בסוף פרשת תרומה, שויכל לדבר איתו, הוא מדייק את זה בהרבה מקומות בעמק דבר, זה שהקדוש ברוך הוא, כשהוא למד עם משה תורה, הוא לא הנחית עליו את התורה, אלא הוא למד איתו ביחד. הוא סיכם איתו את התורה ביחד. איתו. זה אומר שכאילו גם למשה רבינו הייתה מילה. היה ויכוח, כמו בבית המדרש. והנציב בעצם אומר שזה יסוד תורה שבעל פה. להבין שתורה שבעל פה, כל עניינה מלכתחילה הוא ריבוי דעות. אז אם כשהיינו בגן או ביסודי, שאלנו את המורה או את הגננת, מה, איך יכול להיות ששתי דעות, או שהשם אמר ככה, או שהשם אמר ככה? תשובה, השם אמר גם זה וגם זה. אחד דיבר אלוקים, שתיים זה שמעתי, זה אחד מאלוקים. אבל הקדוש ברוך הוא בכוונה אמר את זה של זכור ושמור, הוא בכוונה אמר את הדברים בשתי צורות, ולפעמים ב-70 פנים גם, או תמיד ב-70 פנים, אבל לפעמים אנחנו מצליחים לגלות את ה-70 פנים, כי זה עניינה של התורה. בסוף צריך לפסוק הלכה, אתה צריך להזיק את הנרות חנוכה כבית שמאי או כבית הלל, אתה לא יכול, צריך לבחור צד. אבל זה להלכה, זה שזה להלכה, זה בצד המעשי, וזה לא אומר שבית הלל צודק ובית שמאי לא צודק. שני הדברים הם נכונים, ככה אותו דבר בריבוי דעות בהתנגשות בין דעות. צריך לשתף אתכם באיזה משהו ששמעתי, אשתי הראתה לי איזה רב אמריקאי באנגלית, ביוטיוב, באיזה שיעור קורונה, שיעור זום, אמר איזה רב מאוד יפה. אתם שמעתם על הלובסטר, נכון? הגויים אוהבים לאכול לובסטרים. בעברית קוראים לזה מחושתן, כי יש לו מחושים כאלה. זה חיה עם המון המון... איך זה נקרא? מה? העטיפה שלה, כאילו צדף כזה גדול והרבה חוליות כאלה, ובפנים יש משהו מאוד רך כזה, כמו פרי ליצ'י כזה, שכנראה שזה מאוד טעים, ואת זה הגויים אוכלים, שמים את זה במים ואוכלים. הלובסטר הוא מיוחד כי הוא הבריאה היחידה שמכירים שלא מתה. בעצם היא יכולה לחיות מיליוני שנים, היא לא תמות. אם לא יצודו אותה או אם היא לא תיפצע, או יאכלו אותה, היא תחיה. אין לה זקנה. כי, למה? היא תמיד מרגישה קושי, וכשהיא מרגישה קושי, מה היא עושה? היא הולכת מתחת לסלע, ופורקת את כל המפרקים האלה, ומצמיחה משהו חדש, יותר רחב. אז הרב הזה אמר, שמזל של המחושתנים, ללובסטרים, אין רופאים. כי אם היה רופא, כל פעם שהם היו מרגישים שצפוף להם בפנים, אז הם היו לוקחים כדור בשביל להרגיש יותר טוב, אבל הם אף פעם לא היו צומחים. יוצא מהסיפור הזה שבעצם מכל קושי צריך לדעת להתרחב, לא, לראות בו הזדמנות, לקבל אותו כמו שהרב אומר כאורח הגון, לא לראות בו משהו שהוא מכשיל אותך. הנזיר כותב, מצאתי פתק שהוא כתב לעצמו בכתב יד, או שהוא כתב לאורח שלו, לא היה מדבר בין ראש חודש אלול ליום הכיפורים, אז הוא כותב, מרן הרב אמר לי, מכשולים נועדו בשביל להתגבר עליהם. תחשבו על זה, זה משפט גאוני. לא צריך להתגבר על מכשולים, זה כולם אומרים. מכשולים נועדו בשביל להתגבר עליהם. למה יש מכשול? כדי שתתגבר עליו. אם לא היה מכשול, לא היית מטפס לגובה. אז ככה, במשל המחושתן, צריך לדעת שכשיש קושי, צריך לדעת להתרחב ממנו, זאת אומרת, זה הזדמנות לגדול, זה הזדמנות לצמוח, ולא הזדמנות לחשוב שזה משהו שצריך להדוף אותו ולרסק אותו ולהישאר בגודל הקטן שלך.